שלום לכולם, אז בשעה טובה אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו, י"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם, כאשר הכותרת הרשמית זה י"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם על פי החסידות. והפעם אולי בסוגיה הזו, בשיעור היום נראה באמת את אחד הנושאים שלכאורה, לכאורה, לכאורה, יש בהם סתירה מאוד חזותית, על פניו, לכאורה, אני מסייג שוב פעם, בין הרמב״ם לבעל שם טוב הקדוש, ואני מקווה שנראה בסוף השיעור שלא כך מפני הדברים. נחזור על הדברים. אנחנו בעיקר העשירי של עיקרי אמונה של הרמב״ם. העיקר העשירי עוסק בסוגיית ההשגחה. בשיעור הקודם עסקנו בקיצור נמרץ בדעת הרמב״ם בסוגיית ההשגחה. ניסינו לתמצת בשיעור אחד את אחת הסוגיות הכי כבדות בהגותו של הרמב״ם. אני מקווה שבעזרת השם כיוונו לאמת והצלחתם לקבל מושג מסוים על תפיסת הרמב״ם את ההשגחה האלוקית במציאות. בגדול דיברנו לפי הרמב״ם לשני סוגים של השגחות, זוכרים? השגחה כללית והשגחה פרטית, כאשר ההשגחה הכללית היא מושתתת בעצם על מי? על מה? זוכרים? על כל, על, כל, על כל הבריאה. הטבע זה אומר גם בני אדם, על כל הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, ואפילו יהודי, כל חוקי הטבע, פיזיקה, ביולוגיה, זואולוגיה, הכל נכלל בהשגחה הזו, אבל האדם המאמין נתבע לא להישאר רק תחת חוקי ההשגחה הכללית הזו, אלא להתעלות ממה לזה בתוך ידיעת האל והכרתו, ולזכות בעצם למה שנקרא ברמב״ם ההשגחה הפרטית, שהיא תכלית הפסגה של הכרת האלוקות על ידי אדם הנברא. ראינו שזה בעצם זה מה שמוביל לעבודה לשמה, נכון? לא בשביל לקבל שכר, דיברנו על פרשה הראשונה בשמה, פרשה שנייה, זה ואהבת את השם אלוקיך, זה האידיאל, ולא והם שמוע ש... כן, ואם לא תשמעו לי, אז וואי וואי, כן, ומה תחטפו פה, וחף שמחים, ואתה רצה לא ימתר, דמל תתנת יבולה, לא. אבל גם ביחס לרמב״ם, בתפיסת השגחה שלו, אפשר לעשות סדרה ארוכה או סדרה שנתית, קורס שנתי בתפיסת הרמב״ם על ההשגחה, ואנחנו היום לא נעסוק בזה, אלא נעבור בעצם לבאר את המושג של ההשגחה, על פי הבעל שם טוב הקדוש, על פי תורת החסידות, וכמו ביחס לתפיסת ההשגחה של הרמב״ם, גם בנושא זה של ההשגחה על פי הבעל שם טוב הקדוש, על פי החסידות, אפשר לאחס קורס שנתי, אולי אפילו יותר מזה, ונאלץ להסתפק בהשגחה פרטית בשיעור אחד, כי זה מה שמותיר לנו הלוח השנתי שלנו. אני אגיד באופן אישי, יש לי חיבה יתרה מגיל מאוד צעיר לתפיסת ההשגחה על פי החסידות. מבחינתי אחד התירוצים, אחד הסיבות, ככה גם פניתי לראשי שיעור וביקשתי להעביר השנה סדרה על י"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם על פי החסידות, וכדי שנגיע לעיקר העשירי ונוכל ללמוד את תפיסת החסידות על ההשגחה הפרטית, אם כי באמת ראו לך את זה קורס שלם, אבל זה שווה, שווה שנזכה כולנו להאמין בתפיסת ההשגחה של הבעל שם טוב הקדוש, אני פה מאוד נוגע בדבר, ונתחיל בסיפור, לא מעט סיפורים היום. בעצם כל סיפור זה השגחה פרטית, אבל זין בסיוון. תפשין סמך זין. אני אז קצין בצבא הגנה לישראל, וזין בסיוון יוצא בדרך כלל, כמו בכל שנה, מה זה יוצא בלוח העברי? איסרו חג שבועות, איסרו חג שבועות. אני מנצל את זה שהיה לי חופש מהצבא, הייתי בבית בשבועות, ולפני שאני יוצא לצבא אני מחליט לנסוע לנתיבות, מעלין בקודש למורנו ורבנו, הרב יורם רבג'יל, הצדיק, זכותו מגנה עלינו, קודש קודשים, שהיה מורי ורבי, ואפילו לא זוכר למה. סתם לנסוע, ללמוד קצת, לקבל קצת חיות, חסידות, אולי להתייעץ על משהו. ואחרי התפילה אני מגיע לרב, והוא אומר לי, בהי לישנה. הוא אומר לי, טוב מאוד שהגעת היום. אתה יודע מה לי בלילה בחלום? אמרתי לו, לא, אני לא יודע. אתה יודע מי הופיע אצלי בחלום? אמרתי לו, הרב, אני לא יודע. הוא אומר לו, הלילה היה לי בחלום, הגיע אליה בעל שם טוב הקדוש. הוא אומר לך, באוזן הזאת שמעתי. אמר בהי לישנה, מספר לי. אמרתי, ומה הוא סיפר לרב? אז הוא מספר לי ככה. הוא אומר, הבעל שם טוב הקדוש בא אליי בחלום, וביקש ממני משהו. אמרתי, מה הוא ביקש? אז הוא אמר לי, אתה יודע למה הוא בא אליי? הוא אמר לי, הרב יורם, מנהגו היה שבכל ערב, הוא היה בכל הארץ, נוסע בכל מעביר שיעורים, מאחר הצהריים, ערב לילה, כל יום במקום אחר, ממש, מצפון, נהריה, חיפה, ועד דרום, בכל העם מסתובב, בכל מקום שהזמינו אותו, ומלא מלא שיעורים. אז הוא אמר לי ככה, אומר הרב יורם, אמר לי, בגלל שאתה נוסע בכל הארץ ומפיץ את התורה, ובפרט תורת החסידות, אז אני מבקש ממך שאת התקופה הקרובה תייחד שכל השיעורים יעסקו בהשגחה פרטית. בנושא של אמונה בהשגחה פרטית, ואז אמרנו בשם טוב את המשפט הבא. עיקר ביאתי לעולם היא כדי להנחיח אמונה בהשגחה פרטית. אני ככה, כוח שתשן, חברתי הבטה, התקתי למחשב שלי, לרשימות האישיות, את הפתיתות הזה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אומר בחלום למורי ורבי רבי יורם הצדיק, עיקר ביאתי לעולם היא להנחיח אמונה בהשגחה פרטית. אז צריך לשאול, רגע, למה אצל הבעל שם טוב? העיקר, היסוד של היסודות, אמונת החוכמות, זה להאמין בהשגחה פרטית, ולפני שנתחיל את זה, אולי נתחיל קודם לכן, ונראה בעצם שלאמונה בהשגחה פרטית יש ניצנים כבר בתנ"ך. אוקיי? לפני שנראה בכלל מה זה השגחה פרטית, פרטי פרטים, האם זה רק על היהודים או רק על בני אדם, האם זה גם על דומם, צומח, או שזה רק משהו יותר נשגב, בואו נראה מקור א' לפניכם. תנ"ך, יש שם הרבה מקום בתנ"ך, הלכתי פה סתם מה שקפץ לי היום רנדומלי, אוקיי? וירד שמשון תמנעתה, כן, אנחנו בסיפור של שמשון. וירא אישה בתמנעתה מבנות פלישתים, ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנעתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. פלישתים, הווה אומר, גויה. לא יהודיה, לא למדה במדרשה. ויאמר לו אביו, ויאמר לו אביו ואמו, אין בבנות אחיך? ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי יש הרע בעיניי. מפה מוסיף התנ"ך, הקריין, פסוק חשוב, ואביו ואמו לא ידעו, כי מאדוני, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. כלומר, למה שמשון התאווה, נמשך, אתה תן אותה אישה, למה? השגחה פרטית, השם. עכשיו, אתם יודעים מה המשך העלילה, נכון? למדתם ספר שופטים בכיתה ד' ה' ו', אתה שהוא זוכרים את זה, נכון? או כיתה י' ירד במיקוד, אני מקווה שלא. אז אתם זוכרים, אז זה קשור להמשך העלילה כבר. אסתר, כל עניין של אסתר זה בכלל מגילת אסתר, גילוי אסתר פנים, דיברנו על זה כבר לפני חודש, בחודש שדה לפני פורים. ותאמר אסתר לאתך ותצבו אל מרדכי, כל עבדי עמך, יודעים אשר, אני מדלג קצת, כן? אשר לא יקרא אחד עדו לעמית וכולי, ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי, נשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך, לימד עמך, מכל היהודים, כן? ובאשכנז נהוג שאת הפסוק הזה עושים בניגון, כי אם החרש תחריש, היא בעת הזאת רווח והצלה, יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך. תובדו, שימו לב, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. טדדם. מה קורה פה? אומר לה מרדכי, זה לא נראה לך אביס אלה מוזר? אולי, עכשיו זה הפך למטבע לשון סגור. אני זוכר שהיה איזשהו אירוע בצבא כמפקד, איזשהו אירוע כאילו מאוד גדול, לא, אתם מכירים אותו כולם, אבל לא אזכיר עכשיו שמות. אמרו לי, מי יודע אם לעת כזאת שם לך בתפקיד הזה? כי זה המומחיות שלך ועכשיו. אוקיי? שאתה תהיה האיש המקום, במקום הנכון, בזמן הנכון, האיש המתאים. כלומר, מי יודע, כל מה שעברנו עכשיו, ועד פה, ושלקחו אותך, ושישה חודשים בשם האמור, שישה חודשים בבשמים, ואתם מוקרים על הקדים, ובכל, כן, טה-טה-טה-טה, ודווקא ברוך הוא בחר, וכל זה, עבר כמה זמן, כן, זה לא מגילת אסתר, זה כמה שנים, כל העלילה, זה לא מיידי, כל זה בשביל מה? כדי שתהיה את ההצבעה בכנסת, תהיה בעד או נגד, על זה יקום דבר. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אגב, זה הטיעון שמשכנע את אסתר. עכשיו, גם בגמרא יש לנו המון אזכורים לזה. ניתן ככה אזכורים, כמה אזכורים פשוטים, חלק מוכרים יותר, מוכרים פחות. בבא בתרא דף נ"ה, מקור ג' לפניכם. ואמר רב אשי, פרדחת מסייעי מטה, ואני מי לדעתי לתי מטה. אבל הדיסקי סייעתא דשמיא ירש בעם. מה זה אנדיסקי? ממונים של מלך הרגילים לגבות מכל בית ובית, מכל איש ואיש, עד שיעלה החשבון למס הקצוב. כן, הפריצים שולטים בארץ, לא משנה זה, באים לאותניאל, אנחנו צריכים עכשיו, אני אומר אלף רובל, אבל זה אותניאל, זה לא אומר שיבוש, אוקיי, אבל לא יודע, סיפור חסידי בגמרא, אלף רובל, מתחילים, כהן, לוי, מזרחי, רבינות, מגשים לאלף רובל עוצרים. ומה קרה? ממשיך ברשב"ם ואומר, עד שיעלה החשבון למס קצוב, ושכחו לזה. ראו במשפר הזה אחד, לא לקחו ממנו, או לא רצו לשאול לו כלום, בשביל שהוא אדם בטל, וסבורין היו שאין לו ממון, וגבו כל המס מכל השאר. ועליו דילגו. ואף על פי שהכביד עליהם המס כדי שהיה לו לזה ליתן, פטור. אומר, רגע, למה דילגו לו? אולי עכשיו שיחזיר לאחרים, כי אם היה יותר אנשים, אם זה 100 משפחות, 1,000 רובל, כל משפחה 10 שקל. אבל אם דילגו עליו, אז עכשיו זה 99 משפחות, נכון? אז זה כל אחד נותן יותר כדי להגיע ל-1,000 רובל. אומר הרשב"ם, אף על פי שהכביד עליהם המס כדי שהיה לו לזה ליתן, פטור, דסייתא דשמיא הוא שמחלו לו. זה מהשם יצא שהם דילגו עליו, וזה מה יש. שאלה מעולה. אתה שואל פה, אתה מקדים אולי את זה. מה זה השגחה פרטית? לכאורה, השגחה זה השגחה. השגחה אמרנו זה מילה שמבטאת את הקשר בין הבורא לנברא גם לאחר הבריאה, נכון? שיעור הקודם. השגחה פרטית, להפוקי השגחה כללית. כלומר, השגחה על כל פרט ופרט. עכשיו צריך עוד להבין, גם אצל הבעל שם טוב, מה זה השגחה פרטית?
כן, אבל מה זה השגחה?
לא, השגחה אמרנו זה קשר בין הבורא לנברא. הוא מצ'ופר, כן, מה שנקרא, יש לו פרוטקציה, ויטמין פי. בתנ"ך, השם מסדר את העניינים, מארגן את הכל. נראה פה אולי שנייה את החתם סופר עוד מעט, שיסביר את זה בצורה טובה יותר, אבל בואו נראה את המסכת חולין, אוקיי? מקור הבא. היי איתתה. שנייה, נסדר את זה. היי איתתא דאבא כמהדרא למשקל אפרא מיתותי קרי דרבי חנינא. כן, מה היא רצתה לעשות? היא רצתה לקחת אותה מכשפה, רצתה לקחת את האפה שמתחת הרגליים של רבי חנינא. מה הוא עשה? ישב על הכיסא, הרים את הרגליים, רצה ככה לזחול בשקט, שהוא לא ישים לב, ייקח את האפר, הרים את הרגליים ואמר לה, שקולי, שקולי, לא מסתה מילתך. בבקשה, תקחי כמה שאת רוצה, זה לא יעזור לך. למה? אין עוד מלבדו כתיב. לא יעזור לי כל הכישופים שלך, מכחישים פמליה של מעלה. מה זה כישופים? אני עם הקדוש ברוך הוא. כדי לפגוע בו. אם תיקח את האפה מתחת הרגליים שלו, תוכל, הם חשפים, יקחו את האפה מתחת הרגליים, יוכלו לשלוט עליך ולפגוע בך, והוא יצבן אותה. אוקיי? זה, אין לנו עסק בכישופים. גם בכישופים אין לנו עסק, ברוך השם. ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה. שאני רבי חנינא, אומרת הגמרא, לא, דינפיש הזכות, יש לו זכות רבה. ואמר רבי חנינא, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, להביא אותה מפה לפה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מהאדוני מצדי גבר קוננו, ואדם מה יבין דרכו. פה הסיומת של הגמרא, ואדם מה יבין דרכו, זה כבר זורק לנו עצם. כי אנחנו רוצים לא רק לדעת מה זה השגחה פרטית, אלא תורת החסידות, הלכה למעשה. כלומר, מה זה תובע מאיתנו. וראינו ברמב״ם, שכדי לזכות להשגחה פרטית צריך לעבוד. בשביל כבוד צריך לעבוד, נכון? זה עבודה מאהבה, עבודה לשמה. זה לא פשוט ברמב״ם לזכות להשגחה פרטית. ממש עבודה לשמה, אבסוליטית, טוטלית, זה לא פשוט. אז נראה דוגמה הלכה למעשה, מה למד לנו החתם סופר. בפירושו, למדנו את זה לפני פורים, תורת משה השלם על שמות למד ג' פרק אף ג', זה אחרי העניין של חטא העגל. כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. יש לומר על פי רמז, הנה אנו רואים כמה דברים, סיבות מסיבות שונות הנעשים בארץ מתחת, אשר אנו מטמיעים למה עשה השם יתברך ככה. אבל לאחר רבות הזמן אנו רואים ומבינים למפרע הכל כאשר לכל. כל הסיבות, תכלית כוונתם, כי כולם היו הכנות, כדי שיעשה דבר גדול כזה. וכאשר היה, מה הדוגמה שלו? בנס פורים. זה לא רק הגעת למלכות, אלא מה קדם לזה? הריגת ושתי ולקיחת אסתר. וכל הסיבות שהסביבו לדבר הזה, הכל היה הכנה להצלת ישראל. אבל קודם שנעשה פתגם המלך, אין אנו מבינים. אז אם אני לא מבין מה אנחנו כן, אין אנו מבינים, רק מאמינים. כי בלי ספק לא דבר ריקו, רק ממנו טעם הדבר כמוס ונעלם, וזה האמונה הטובה גדולה הוא לנו, כי מקבלים שכר על האמונה. וזה וראית את אחוריי. מה זה וראית את אחוריי? הוא מסביר חתם סופר. לאחר שנעשה תכלית הדבר, תראה למפרע מה שהיה ומה שנעשה. אבל לבחינת פניי לא יראו. כלומר, קודם עשיית הדבר לא יראו ולא יבינו תכליתו, וזה פניי לא יראו. חתם סופר פשוט שזה חסידות. לגמרי, לגמרי, לגמרי. נכון, אומר, מה זה? ראית את אחוריי, רק תסתכל אחורה. למה נתקעתי בטרמפ לאותניאל ועברתי פה לשבוש וזה, ולא המשכתי פה, הכל פתאום מתחבר, טק, 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 טק. הכל מתחבר. הייתי צריך להגיע לישיבה אחרת. פניי לא יראו. אני לא יודע אם יש פה שבוי, אבל רוב האנשים שמגיעים לאותניאל מגיעים מסיבות מסוימות ונשארים מסיבות אחרות, וזה בסדר גמור. אתה חושב ככה, אתה חושב ככה, בסדר. אנחנו עכשיו את ידי חובת פרשת השבוע, הפוליטית. סחרור פוליטי, מדיני, מה? אתה עושה כל אחד בטוח, אם היו עושים ככה, לא, הוא טועה, לא, הוא מטה, הוא לא אומר אמת. טוב, גם הוא לא אומר אמת, אבל הוא עוד יותר לא אומר אמת. והוא הבטיח פה, והוא הבטיח... הקדוש ברוך הוא מנהיג. איך הוא מנהיג את הספינה, אנחנו לא יודעים. עכשיו, מקווה שנתקל לאחור ונבין, חסדי השם.
זה קצת מסוכן.
למה זה קצת? זה מאוד מסוכן. למה קצת? אבל תסביר למה התכוונת.
שלפעמים האדם לא שם לב לדבר הטוב, ואז הוא אומר, זה לא היה השם, כי אני לא רואה איך זה מסתדר.
טוב, סעדי במרומים שאיננו מתואמים, אבל מקור רבה.
בשביכה פרטית הזאת.
לא, לא, לא חלק, מה?
בשביכה פרטית הזאת, אדם יכול לקלקל במעשיו את
ה... נו, נו, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. אתה פה שואל שאלה קשה. אם הכל בהשגחה פרטית, אז בעצם מה העניין של שכר ועונש, נכון? לכאורה, לא? אתה דיבר כבר ידיע לך, שני סיפורים.
אבל עכשיו יודע ש...
הנה, שני סיפורים, שני סיפורים בהשגחה פרטית שהשם שלח לי עכשיו, השגחה, לא כתוב לי פה לפני, אוקיי? אחד היה פילוסוף, לא יודע אם זה דקארט או מישהו אחר, שהיה, לא זוכר בשם שלו, היה מאוד דטרמיניזם, מאוד דטרמיניסט וכו' וכו'. יום אחד העבד שלו שבר איזושהי וזה גדולה, מטעות, וזה יוקרתית, שבר, כד גדול, לא עלינו, בא אותו פילוסוף, התחיל הרבה שלו עם הקל. אומר לו, כבודו, מה אדוני, מה אתה מרביץ לי, הכל זה השגחה פרטית. הוא אומר לו, כן, גם המכות. הכל בהשגחה פרטית. אוקיי? סיפור אחד. סיפור שני, סיפור של המגיד מדובנה. אומרת המשנה באבות, פרק ד', נראה לי שם בסוף, משנה כ"ד, נראה לי. על כוחך אתה נולד, כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה מת, מה ההמשך? ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. רגע, 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 מה זאת אומרת דין וחשבון? סליחה? זה לא הוגן? אני לא ביקשתי לבוא לפה. לקחו אותה משמה שלי, זרקו אותה בגוף לפני 37 שנים, זרקו לפה, זהו, מה אשמתי? על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה נוצר, גם על כוחך אתה מת. אז למה דין וחשבון? כפו אותי, מה אתם רוצים? אני רק מילאתי את פקודו, מה יכולתי לעשות? אמרנו מגיד מדובנה, סיפור. ספר סיפור על שתי אחיות. שתי אחיות שלא זכו להתחתן, רווקות מאוחרת, הגיעו לגיל 18, ולא עלינו, לא, אני לא זוכר, אז זה כאילו, זה גיל מופלג, ולא זכו להתחתן, והיה להם בעיה. האחת הייתה מכוערת בצורה בלתי רגילה. פשוט מכוערת נקודה CO נקודה IL. פשוט מכוערת. ואף אחד כל הרק רואה את הפעם ראשונה, וזה לא את ואני, גם לא נשאר ידידים. פשוט לא. השנייה, אחותה, דווקא הייתה נראית טוב, אבל היה לה פה ג'ורה. רק פותחת את הפה, טה-טה-טה, ואף אחד לא יכול מסוגל לדבר איתה, כאילו הייתה כל דבר מהירה ובצורה לא מכובדת ולא נקייה, ולא רצו. עד שיום אחד הגיע לשטטל, הירה, הגיע שדחן. שדחן, כידוע ראשי תיבות, שקר דובר, כסף נוטל, אוקיי? פשט, אוקיי? כן. וגם נושא לסיפור גם אחרים בהשגחה פרטית, אבל אוף דה רקורד, לא משנה. תגיעו לשיעור ד', הכנה לדייטים, אבל בכל מקרה, אמר השדחן, היה גולדן קופ, ראש הזהב, אומר, מה הבעיה? לזאת היא המכוערת, שדך עיוור. לזאת היא מפה ג'ורה, מה נשדך? חרש! אין ויגפן, באין ויגפן, כולם מבסוטים, האמת שלום אהבו, איזה חתונה, איזה שמחה, העיוור התחתן עם המכוערת, החרש התחתן עם המתנפת, נקרא לזה ככה, והאמת והשלום אהבו, ברוך השם חיו, כן, באושר ובאושר, עד ש. פתאום הגיע לעיירה רופא מומחה. הוא אמר, יש פה עיוור, יש פה חרש, אני מוכן, תמורת תחום לא מבוטל, לנתח אתכם. ותזכו, לשוב לראות, לשוב לשמוע. מה יותר טוב מזה? כמובן, הלכו, ניתח אותם. הניתוח הצליח. אחרי שבוע הוא מסיר את הרתיעה מהעיניים, הוא מסיר את הפקקים מהאוזניים, הוא קם, בבוקר אגיד מודה אני, וגיבד מפלצת, הוא צועק, מה זה, מה זה, מה קרה? הוא אומר, מה קרה? תמיד היה ככה. מה? טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט רגע, אבל כל בוקר, כל בוקר אני צועקת עליך, אבל אתה לא שומע. כמובן, התפעשו רצח, טלטילים, בעיה, מה עושים פה ושם, וכמובן באים בטלות למנתח, והוא לא מוכנים לשלם לו. מה עשה המנתח? תובע אותם לדין תורה, התחייבתם, תשלמו, בואו תשלמו, חביבי, תשלם אתה לנו, הרסת את החיים. מה נסגר איתך? באו לדיין, והדיין יושב, שק לבטיו, אומר, תשמעו, מורה ורבותיי, החתנים צודקים. אדוני המנתח, אתה הרסת עליהם את החיים, ולכן אני גוזר עליך עכשיו לנתח אותם בשנית, תחזיר אותו להיות עיוור, תחזיר אותו להיות חרש, תעבר אותו, תחריש אותו, הוא בא לציון גואל. אדוני השופט, אדוני השופט, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. אמרנו השופט, יצא מרצה מהשק. תשלמו את כל הניתוח. בזה הרגע גיליתם שאתם לא רוצים לחזור לעיוורון, לא רוצים לחזור לחרשות, כלומר יש לכם טובת הנאה במעשה של המתח, תשלמו לו עכשיו. לא עלינו, אוקיי? ולכן השאלה הזו של הידיעה וחק אומר, כוחך אתה נולד? כוחך אתה נוצר? כוחך אתה, 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 אתה מת? למה תתן לי בחשבון? למה? כי כשאדם חולה הולך לרופא, הוא שומע אורח חיים בריא, הוא מנסה לחיות, הוא רוצה לחיות. כלומר, על כוחך, על כוחך, אבל אתה, יש לך הנאה בסיפור הזה, נכון? ולכן, ניתן דין וחשבון. עכשיו, אני חוזר פה לשאלה הקודמת. מי שאין לו שום טובת הנאה? לכאורה. בוא נראה את המקור הבא, חתם ספר בדרשה לשבת תשובה. הוא לומד, אוקיי, ראית את אחוריי. מה הפועל יוצא מזה הלכה למעשה? אז למדנו דבר אחד מהשגחה פרטית, לדעת להסתכל למפרע, אם אפשר בזמן אמת, אבל זה לא תמיד אפשרי, להסתכל למפרע ולראות איך קדוש ברוך הוא מוליך אותנו יד ביד בדרך הנכונה והראויה. אומר חטף ובדרשותיו לשבת תשובה, דיני הניסים הגדולים הנפלאים הניכרים וידועים כקריאת ים סוף ואדומה, הוא ניכר לכל, אך ניסים נסתרים שאין בעל הנס מכיר בהם, כגון הריגת ושתי, אין ספק שבעולם שזה היה הכנה לכל מה שנולד אחריו. עד לבסוף, כשנעשה הנס הנפלא הוא, המבין יבין. כי הריגת ושתי, שימו לב דברים במשפט שחתם סופר, הריגת ושתי הייתה כאין קריאת ים סוף. אומר, קריאת ים סוף? הריגת ושתי זה אותו נס, זה נס מטורף. אלא שאין בעל הנס מכיר בניסו. ועל זה כתב בעל הפרשת דרכים, לעושה נפלאות גדולות לבדו. פירוש הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות גדולות לבדו, שלא ידע אדם אלא הוא לבדו יודע. ומכל מקום מצווה על כל אדם באחרית ימיו, שימו את הלכה למעשה, מצווה על כל אדם באחרית ימיו, מצווה לבחון, כלומר להסתכל אחורה, לבחון כל אשר עשה השם עמו, מראשית צמיחתו עד אחריתו, ואיך נתגלגלו סיבה ועניינים ונספרם לבניו אחריו, גם הם יבחינו ויכירו מעשה השם הגדול אשר עשה עמהם. כלומר להסתכל אחורה ולספר מה, איך השם הוליך אותי. נראה את הרמב"ן, שדבריו מרבים לצטט אותם, ומן הניסים, עכשיו אני לא עוסק פה בשיטת הרמב"ן וההשגחה, כי זה קצת שיטה אחרת. אומר הרמב"ן, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, רמב"ן לפרשת בו, סוף פרשת בו. כלומר, אחרי יציאה ממצרים, לפני קריאת ים סוף. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה. משפט חריף עכשיו של הרמב"ן. שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. מה זה נס? מה זה נס? נס זה חריגה מהטבע, כי בכל חריגה יוצא מהכלל של ההשגחה הכללית, נכון? של טבע הבריאה, של הפיזיקה והביולוגיה. אחרת איך נקרא לשתיים? כלומר, מה זה נס? אם הכל זה ניסים, כלומר, אין שום הבדל בין המן שהיה במדבר, לקציצות דגים, זה נכון, היה דגים היום? שאכלתי בארוחת צהריים. אין שום הבדל, זה נס בזה נס. היה מאוד טעים כדרך אגב, אוקיי? טעמתי בזה טעם של קציצות דגים. היה משהו, כן? משהו פעילי, אוקיי? זה נס זה נס. ואם הכל זה נס, ואומר הרמב"ן, שימו לב, אין לאדם חלק בתורת משה אם הוא לא מניח תפילין, אם הוא לא משמע ישראל, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקראינו שכולם ניסים, אין בהם יותר מנקו של עולם, בין ביחיד בין ברבים. בין ברבים בין ביחיד. שם ישמואל, פרשת וירא. מדבר שם על העניין של איך המלאכים מקים בסנוורים את אנשי סדום והמורה, שבאים להוציא את המלאכים מביתו של לוט. מדבר שם על מכה נוראית, מכת הסנוורים. מה זה מכת הסנוורים? הוא אומר גם בימי של סנוורים. אנשים נמצאים והם מסונוורים. יכול להיות שהם רואים 6-6, אבל הם לא רואים. הם מסונוורים. ונראה שגם זה היה מכת הסנוורים. כמו שבגשמיות נלאו למצוא הפתח, והיו רואין ולא רואין, המדרש אומר, הפתח פה, הפתח שם, כן, נמי, גם כן, בפנימיות העניין, היו רואין את הפלא, ולא היו יכולים לשים אליו לב. הוא מסביר. וזה הלימוד לאדם שיש כמה זמנים וכמה עניינים. אשר באים ישים עליהם לב, היה רואה מפלאות תמים דעים, השגחתו הפרטית והשכר והעונש. אבל כאשר האדם בזדון ליבו על החשכים, אז נעשה מוכה בסנוורים עד שרואה ואינו רואה. ובזמננו, אלה תפרשפי, זה סוף 1919. ובזמננו, לפני 102 שנים, יכול כל אדם לראות פלאות משינוי העתים, המוגויים, מתו ממלכות, ככה מחלות העם הראשונה. וההשגחה הפרטית מרחפת על פרט ופרט באופן מופלא, וצריך כל אדם להיות נשמע מכת סנוורים. אנשים רואים את הנס של מדינת ישראל, עשית אחד גאולתנו. אין לך קץ מגולה מזה. רואים מה הצבא וזה, ושומר החומות. יש כיפת ברזל. יש חיל האוויר, פעם זה לא היה. 1919, תפרש עין ת', שנה קודם לכן. אומר הרב בני, סיפר לנו, כן, סיפר לנו לא מזמן ביום השואה. רק באוקראינה ורוסיה ופולין פרעות תרעת 200,000 יהודים נרצחו. למה לא מכירים את זה? טוב, כי מה זה לעומת השואה? תוך שנה פרעות ברוסיה, 200,000 יהודים נרצחו. 200,000 יהודים נרצחו. תוך שנה, שנה וחצי באוקראינה. אגב, ברעב מתו יותר בשנים שאחר כך. אבל, אומר, מכת סנוורים. רואים? לא, מה הביא את הרב סולובייצ'יק? גדל בחסידות בריסק, נכד של רב חיים, משפחת האצולה של העם הליטאי, נכון? המשפחה המליחות של העם הליטאי, והוא נהיה מזרוחניק. כל דודי דופק, למדתם? מה אומר? שמע שם שש סיבות, היה זה הדוד. מונה שש סיבות גשמיות, לא רוחניות, גשמיות. ההחלטה היחידה שהסובייטים והאמריקאים הסכימו, ועניין מה שאחרי השואה, מביא שש סיבות שונות, שדברים גשמיים, אתם לא רואים שהיה זה הדוד, שזה הדוד שדופק על הארג'נטינה? יש. אורגוואי, יש. כן, בקפלט בנובמבר? אתם לא רואים שזה הדוד שדופק? מה הביא את הרב עמיטל? הרב עמיטל, אשתו, נכדה של רבי שלמה מלצר, גם, משפחת הצולה הליטאית, תלמיד בחברון. הוא ביום העצמאות, אי ביר תשח, יום שישי, ממש לפני שבת, הודיעו בירושלים הנצורה, הקימו מדינה בתל אביב, רץ להתגלח. ספירת העומר. אמרו לו, החברים שלו ברבנים, בחברון, רבי יהודה, ספירת העומר, לא מתגלחים, לא, לא הבנתם. שנה הבאה, הרי זה יהיה חג. נגיד הלל. לא יאמרו תחנון. יצטרכו כולנו להתגלח. אז מה, אז עכשיו שזה קורה? עכשיו שזה קורה, לא נתגלח? ומה זה חנוכה? לשנה אחרת, קבעום ועשאום. החוכמה זה בזמן אמת. עכשיו, מי לא רואה את זה בזמן אמת? מי שלא מורגל על פי הרמב"ן, לראות את השם בכל דבר, תראו מה אומר החידה הקדוש בפירושו לספר שמואל, פירושו על הנביאים, שמואל, חומת תנ"ך נקרא הספר שלו, על שמואל א' פרק כ'. זה כבר הסיפור שכבר דוד יודע שהוא מלך, יונתן יודע שדוד ראה אותו ויהיה מלך, ושאול עוד לא יודע. נכון, וזה הסיפור שמה שנקרא דוד מחליט להיעדר מהסעודה וכו', ולא דיבר שאול מאומה, זה שמואל א' פרק כ', ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור, כי לא טהור. כנראה דוד הבך, כנראה לא ניתר, ולכן הוא לא בא לאכול לכם בסעודת ראש חודש. אומר החידה הקדוש, שהיה ממקובלי ישיבת בטל, קודש קודשים. כי מי, בטל של המקובלים, כן? כי מי שאינו נותן לב בענייני העיר, ובצרות הבאות לאדם מחולאים או מחוסרון מעות והפסדות, ואומר, שהכל דרך מקרה הוא. לא דיבר נכונה, כי הכל בהשגחה אלוהית, מידה כנגד מידה ובתוכחות הלבון, ואין לך דבר קטון וגדול שאינו בהשגחה, אם לטוב, אם למוטב. וזהו שאמר כי אמר מקראו, וזהו שכתוב כי אמר מקראו. מי שאומר על העניינים מכאן לפרט מקראו, הלא זהות, סימן, בלתי טהור הוא האומר כן. כי לא טהור במחשבות רעות בקרי הדת השם יצילנו. ומה זהו מקראו כי לא טהור? מי שאומר מקרא, לא טהור. דרש חסידי של אחידה. ואפשר להביא כמובן עוד עשרות מקורות דומים. אני לפני שנתיים התעצבנתי בבית, לא משנה על מה, גם לא זוכר על מה. כך התעצבנתי וכעסתי, אמרתי, אבל הכל בהשגחה פרטית. רצתי למחשב, הסתגרתי חצי שעה, פתחתי כתבות וורד, ושעה התחלתי להקיד, לשפור את כל המקורות שאני זוכר בעל פה, מחסידות, מגמרות, על השגחה פרטית. טק, 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 10-15 מקורות. היום יש לי במחשב שלי קובץ עם עשרות מקורות על השגחה פרטית. ושאני עצבני, זה בדסקטופ, זה לא זה בדסקטופ. אז פותח את המחשב, טק. מתחיל לקרוא. אז הרבה מהמקורות פה הם מהליקוטים שאספתי שכעסתי. מה אתה כועס? הכל בהשגחה פרטית, נכון? מה יש לך לכעוס? בוא נדבר על אם השגחה פרטית זה דבר נעים או לא. אבל לכאורה אתה לא אמור לכעוס. אני לא מוכעס, כי הכל בהשגחה פרטית. אז תגיד תודה, נכון? אז יש פה עוד הרבה מקורות להביא. בוא ננסה להבין מה עומד בבסיס תפיסת ההשגחה אצל הבעל שם טוב הקדוש. הרי לפי הבעל שם טוב הקדוש מדובר פה בהשגחה טוטלית, אבסולוטית, על כל מקרה וכל פרט. לא רק על היהודים, היהודים המאמינים, לא רק על בני האדם, אלא גם ברמת הדומם, הצמח חי. תראו מה אומר הפירס מקוריץ', תלמיד הבעל שם טוב הקדוש, כותב ככה במרי פנחס. מי שכותב את זה בשם הרב זה התלמיד שערך את הספר. כן, בשם הרב זה בשם הפירס מקוריץ'. בשם הרב זכרונו לברכה, שאדם צריך להאמין, שאפילו קש המונח על הארץ, הוא בגזרת השם יתברך שגזר להיות מונח שם. ואני, כן, תלמידו של פנחס, ואני שמעתי כמדומה בזה על השון שיש השגחה פרטית, איך תהיה מונחת, עם הקצוות לקלו כאן, מונח קש פה בחוץ, בהשגחה פרטית, ואומר הפנחס מקוריץ', בשם הבעל שם טוב, אפילו עם הפתח שלו לצפון או לדרום, מזרח או מערב, בצל או בחמה, גם זה בהשגחה פרטית. לא כללית, פרטית, שאצל הרב המשגחה הפרטית זה פסגת הפסגות. תגיד יותר טוב. כלומר שלכאורה לפי הבעל שם טוב, אין השגחה כללית בכלל. הכל זה פרטי. אתה אומר, אולי השגחה הכללית זה עצם הקיום?
הנפש שנמצאת בתוך הדבר שקיים זה הכללית. פרטית זה איפה נמצא ואיפה נמצא ולמה.
איפה מתאים? ומה הסברה לחילוק הזה? זה שהוא קיים? ושהוא מחליט, מפסיק להתקיים? שהחילזון דורכים עליו? בר מינן? אז מה? אז כבר...
הניצוץ יש בתוכו
עוזר. אה, יש פה ניצוץ אלוקי, זה כבר תפיסה מאוד חסידית. אם זה על פי החסידות כן, אבל זה הכל השגחה פרטית ככה. נראה מה אומר רבי מביטבסק. רבי חמד מביטבסק הוא על פרי הארץ, וקצת אב וקום מביטבסק, הוא עלה לארץ. הוא קרא לספר של פרי הארץ, רבי חמד מטבריה. שתבינו, אחרי שהמגיד ממטר שנפטר, הוא היה ראש החסידים. אדמו"ר הזקן היה תלמיד חבר שלו. ברגע שהוא עלה בארבע שנים אחרי פטירת המגיד, ב-1777, תפוף על המדען לטבריה, אז אדמו"ר הזקן הנהיג את החסידים ברוסיה ואוקראינה. אז רבי חמד מביטבסק, אבל מטבריה. בעל פרי הארץ, כותב ככה, והנה באמת רחוק מרשעים ויפג ליבם להאמין השגחה פרטית כזו, שאין אדם לוקף אצבעו, ראינו במה וחולין, ואין שום עשב יבש ונעקר, ואין שום אבן נזרק, אם בזמן ומקום הראוי לו, כמאמר בקהלת, אין מקום אשר ייפול העץ, שם יהוא. ואין שום תנועה גדולה וקטנה מן הצמצום הראשון, למדת את זה בהתחלה, עד שפל המדרגות שבארץ, ותחת לארץ, הכל מאיתו יתברך, כפי חוכמתו, בשמו ולכבודו, לגלות אל אותו וחוכמתו ומידתו יתברך. מוסיף על זה הרבי, אליקוטי ספר רבינו וואב, בצאתו מגנה עלינו, בשם חמי ורייץ, אדמו"ר השישי מחב"ד. מוסיף על כל ענה בדיבור מתחיל, על כן יאמרו, תפ"א שתדיבה ב-1936, שכתב עניין השגחה פרטית שמבאר מורנו בעל שם טוב הקדוש. דלא זו בלבד, דכל פרטי תנועות הנבראים למיניהם הם בהשגחה פרטית מהבורא יתברך, וההשגחה הפרטית על הזו היא חיות הנברא בקיומו, אלא דעוד זאת, דתנועה פרטית, דנברא פרטי, הרי יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה. דגם תנועה אחת של דשא פרטי, משלים הכוונה העליונה בעניין הבריאה. זה שעכשיו בערבות רוסיה בסיביר יש חיטה שנעה ככה ולא ככה, זה משליך על כל רצון השם בכל המציאות. לא רק בחיטה השניים של יד שמתקופפו יותר ביחד. עכשיו, מאיפה זה מגיע? מה הבסיס של זה? אז למדנו זה כבר שדברנו על החסידות בחטיבה הראשונה של העיקרים, נכון? על העניין של עם הקדוש ברוך הוא, ניצחו את הקדוש ברוך הוא ושליית הגשמות וקדמותו ומציאותו. דיברנו בשם הבעל שם טוב, בשער יחוד האמונה של המור זקן מסביט, העניין של יסוד האמונה זה יש מאין. האמונה של כל יהודי, היסוד שלה זה שהעולם נברא על ידי הבורא יש מאין, לא יש מיש, זוכרים? והדמור זקן ספר התנא בחלק השני שלו, שער יחוד ואמונה, אומר שתהליך הבריאה זה לא אירוע חד פעמי, שהיה בריאה לפני 5,781 שנים ו7 חודשים ו21 יום וכמעט 11 שעות. לא. אלא המחדש בטובו בכל יום, תמיד נעשה בראשית. מדובר בתהליך תמידי ולא חד פעמי. כל רגע ורגע לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אז כשבחור שמר, מה שמר יהי רקיע? אז הוא אומר יהי רקיע, יהי. וזה מה שעכשיו מחזיק את השמיים. זה מה ש... כן, האותיות שמראיות, נכון. אומרים בתפילה, המחדש שלא יכול למעשה בראשית. עכשיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא משקיע את הכוחות שלו, כביכול, לברוא את כל נבראים יש מאין, מתי? עכשיו, ברגע זה. אז מן המובן, זה כמו שבתחילת הבריאה, ברגע של הבריאה מה היה? מי במים, מי על העצים, מי בנערות, מי על הגבעות, מי בשלג, מי בחמה, נכון? הכל נברא בתוכנות האלוקית, אז גם עכשיו, כל רגע זה נברא מחדש. ואם חלילה, אנחנו אומרים חס וחס לא עלינו, שהכל זה לא בהשגחה, דרך מקרה, מקרה הוא בלתי טהור, אומר החידה. כי מה הפירוש של זה? כאילו לנבראים יש איזשהו קיום בלי הקדוש ברוך הוא לרגע. שמעבדתם יש מעין, תראו בלוח היומים, לוח היומים זה לוח השנה של חב"ד, שהרבי ניסח על פי הרייט ב-1943. זה החלוקה ללימודים היומיים של כל יום, והאמירה חסידית כזה סוג של צידה לדרך. לפני שהיה וואטסאפ יומי, משפט יומי כזה שהרבי נותן. רבנו ורבנו הרב ירמה צדיק היה כל בוקר אחרי שחרית, עושה שיעור שלם על המשפט של היום. כותב הרבי ככה, לוח היום יום כ"ט סיוון. עבודת האדם על פי תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות עניין השגחה פרטית. זה משפט יפה, נחזור עליו. להרגיל את עצמו, וגם אם לא תראה זה קיים, מה האדם צריך לעשות? להרגיל, נחזור, עבודת האדם על פי תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות עניין השגחה פרטית, איך כי בטובו יתברך מחדש את העולם והנבראים בכל רגע בהשגחתו הפרטית, אשר זה ואך זה הוא מציאות הנבראים, חיותם וקיומם. פה מודגש מה שאמר בסקווה של מורנו ורבנו הרב יורם, שעיקר עבודה לדעת על פי החסידות זה מה? זה להאמין בהשגחה פרטית, לא רק להאמין, הכל הטוב והכל טוב, לא רק להאמין כמו טוקי, להרגיל את עצמך. לראות איך כל דבר בהשגחה פרטית. ולכן עכשיו אפשר פה להרחיב פה עוד הרבה מקורות ועוד הרבה סיפורים. מה זה סיפורים? כל מה שקורה לי זה שישבתי היום ליד חבר שלי בארוחת צהריים בהשגחה פרטית. ושישבתי אחרי זה לפה, הכל בהשגחה פרטית. לכן אני רוצה שנעבור על ניסיון כעת לראות, להבין מה בתכלס, מה זה אומר מבחינתנו להאמין בהשגחה פרטית. מה העבודה שיוצאת מהתובנה האלוקית הזאת אמונית להאמין בהשגחה פרטית. אז ראינו את החתם סופר, ביחס למגילת אסתר, נכון? להאמין שלכל דבר יש סיבה, יש מסובב, יש תכלית, ואז לספר לנכדים, נכון? כאילו מתוך כך להכיר ולפרסם את גדולת השם בעולם. אבל חשוב לזכור ולדעת שהשגחה פרטית, אין לנו שום ערובה שזה דבר נעים. יש סטיקר שאני לא סובל אותו. אני רואה אותו הרבה. תן חיוך, הכל לטובה. עיגול, שתי ספגטי, נכון? וזה. לא ספגטי, זה פסטה, נכון? רגע, כאילו, תן חיוך. אני אומר, זה לא פשוט. הלוואי תנחיו, הלוואי, אני במדרגה הזאת. אני מאמין שכל בהשגחה הפרטית, אבל השגחה הפרטית לא שווה הכל לטובה. זאת אומרת, הכל לטובה ודאי, אבל זה לא מה שתן חיוך. זה לא אומר, השגחה פרטית זה כן הכל לטובה, אבל זה לא הכל תן חיוך. נכון, בסדר, אני אומר, אבל ניתן סיפור. כשאדם שובר את הרגל, השגחה פרטית, ודאי, אם זה נעים, האם זה נעים?
לא.
תגיד, לא, בסוף האחות, בחיי האורתופדית, שתחבוש אותו, היא תהיה אשתו. נו, שוין. אז זה קורה.
האם זה לטובה, כן.
כן, נו, כן. בסדר, אבל זה... למדתם עכשיו, נכון, במשך שבת, בשמואל שטרשון, הרשש, למדתם על חרישה, זריעה, כן, אבזילין למטר, למדתם. מגדולי האחרונים על הש"ס, בשמואל שטרשון, בסוף הגמרות. היה... מגדולי הגדולים בווילנה, סוף המאה ה-19, מחצית שנייה של המאה ה-19 בווילנה. היהודי עשיר. היה לו ספרייה גדולה, ואחרי זה גם תרם אותה. וניהל קופה של גמ"ח, הלוואות בלי ריבית. באו אליו אנשים, היה רושם מסודר, יומן והכל, מועד הפירעון, וככה ניהל את הגמ"ח. פעם הגיע אליו לבית שלו, בעל מכולת שנקלע לחובות. הוא אומר לו, ביקש הלוואה מכובדת של 1,000 רובל. הוא אמר לו, עכשיו זה א' אייר, עד א' אייר שנה הבאה אני מחזיר. כשאתה תרשום, שום בעיה, עכשיו הרשש היה באמצע לימוד. אז הוא לא רצה זה, אז הוא שם את הכסף בגמ"ח, המדפים של הריף, והמשיך ללמוד. שכח. הגיע מועד הפירעון. באים לבעל מכולת, אומרים לו, תביא את הכסף. אומרים לו, סליחה, אני כבר לפני כמה חודשים החזרתי. השם עזר לי, ולפני מועד הפירעון כבר החזרתי את זה. הוא אומר, סליחה, הוא ביקש את הכסף. לא, שנייה. הוא ביקש את הכסף, ואז שהוא בא להחזיר, עכשיו שם בלימוד, שם את הגמרא, את הכסף שהוא החזיר, הוא חזיר חצי שנה, באלף תשרי. זה תוך הגמרא שלו. הגיע למועד, אלף אייר, אומר לו, תחזיר את הכסף, אומר לו, סליחה, אני כבר החזרתי לפני חצי שנה, אתה לא זוכר. כן, בסדר, לא חושב בסוגיה התלמודית. אומר לו, אבל החזרתי. אומר לו הרשש, אבל אני תמיד רושם ביומן. אני לא זה, ולא החזרת, לא רשום לי. אומר לו, הרב, בדמעות, הרב, אני החזרתי, אני באמת, אני לא הרמת, אני החזרתי. אומר לו, טוב, אני מאמין לך. טוב, תצא, מאמין לך. עכשיו, הרשש האמין לו, אבל כל העיר, איזה מאמין לך, מה פתאום, שום כלום. לא אמרו לו כלום, פשוט הפסיקו לבוא למכולת. לא מעלים אותו לתורה, לא נחשב למניין, מכירים את היהודים. יודעים, אלה יודעים לעשות שצריך להפעיל לחץ. פיזי מתון. לא היה לו פרנסה. והוא אומר, תגיד לכולם, הוא אומר, כן, אני מודיע לכולם בבית כנסת ששילמת ואני טעיתי. אמרו לו, כן, אבל לא מאמינים לי. הוא אומר, הרב צדיק ואני רשע. לא היה כדבר הזה לרמות את הרב שנתן לך. בסוף הוא קיפל את המכולת, לקח את המשפחה שלו ועבר לעיר אחרת. אני זה חסר כל. הוא אומר, פה יש לו שמינג מטורף. עברה חצי שנה, א' אייר, הרשש מסיים כל שנה את השס, בשנה אחת. מגיע לאימות, פתאום מה הוא רואה? את הסטפה של 1,000 רובל, הוא אומר, אוי גוואלד, נזכר, אני לא בסדר, לא טעיתי, לא זה. אומר, מודיע את גר הבית, תראו פה, הנה הסטפה בגמרה, אני זה, טעות שלי, תקראו לו, שיבוא בחזרה. הוא לא מוכן לבוא. הרשש נוסע אליו, לכפר שבו ככה מסכן, ואני אומר לו, סליחה, מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי. אמר, סליחה, אתה לא יכול לתקן. מה תגיד? תראה לכולם, יגידו לו, איזה צדיק, הוא שתל את הכסף, הוא פה. עזוב! אתה לא יכול לתקן את זה. אומר לו, הרשש, מה עם הבן שלך? אומר לו, היה לך בן, אני זוכר אותו בישיבה, אתה... כן, הוא אומר לי, ברוך השם, אתה יודע, אני כסף שלם לו, אבל... הוא אומר לו, קדימה, שיחתן עם הבת שלי, עם הנכדה שלי, עכשיו בוא נעשה חתונה. אומר לו, מה? אומר לו, אם אנחנו נתחתן, כולם ידעו שאני סולח לך, ושאני טעיתי, ואני לא סתם צדיק שזה. אלא אם אני מוכן להתחתן איתך, זה פדיחה שלי. בוא נתחתן, עכשיו בוא נסגור את הוורט עכשיו. וכך היה. התחתנו. סיפור הזה שמעתי בתור ילד בן 13 ממרן הרב עובדיה. לפני הרבה שנים, יותר מ-20 שנים, אוקיי? ואז הוא אמר, הביא את המוסר אחר כך, הוא אומר, מה הסיפור הזה מלמד אותנו? הוא אומר הרב עובדיה, לא היה שום מצב שהבן של בעל מכולת התחתן עם הבת של גדול הדור, זה לא שייך. זה ניס שייך. אגב, הרב עובדיה הבן של בעל מכולת. אבל אז לא היה דושות. אבל זה לא שייך, זה לא מתחבר, לא מתכנס. אז השם ידבר סידר בהשגחה פרטית, עוגמת נפש מטורפת, שנה של איסורים, שיימינג מטורף, עוני, מחסור. השגחה פרטית, אבל לא תמיד זה דבר נעים, נכון? בואו נראה כמה מקורות שטובעים, ובזה נתחיל להתכנס ולסיים, שטובעים מאיתנו עבודה לאור האמונה בהשגחה פרטית. נתיבות שלום, כבר הבאנו את זה בעבר, פרשת ויקרא. עוד איתה שם, שם הוא דורש את העניין של ויקרא, זה א' זהירה, זה לא ויקרא, זה ויקר, נקרא כביכול. עוד איתה שם, זה ויקרא כתיב באלף זהירה. וקרי בויקר משון מקרה. כי המאורעות והמקרים עוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות, שוב הישראל, שוב וחזור לשורשך ולמקורך. הוא על דרך משל למלך ששלח את בנו למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים נסתרים על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן, שולח הקדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות העוברים עליו, שהם דבר השם אליו, איך להתנהג. מה שקורה בסביבה שלך, הזולת הוא הראי. מדברים איתך. מדברים איתך, תשים לב. תשים לב. ופה נביא פה מאחרוני האחרונים, אבא שלי שלח לי שלשום, הוואטסאפ היומי של סיוון רב מאיר, שמזכה וכן, אבל זה לא בציניות. ואז שאהבתי, ישר יתקתי את זה לקובץ של הכעסים שלי, השגחה פרטית, אנטי כעסים, אמרתי נביא את זה פה. כתבה את זה לפני יומיים. אז אשלח תשפ"א. ואני מצטט מסיוון רב מאיר בוואטסאפ היומי. אנחנו חיים במציאות מטלטלת. יצאנו ממגפה עולמית מאתגרת. אנחנו בעיצומו של משבר פוליטי מתסכל, ולאחרונה התרחשו אסונות קשים ומבצע צבאי. מה האדם הסביר אמור לעשות מול כל האירועים האלה? רגע אחרי שמרים הנביאה דיברה לשון הרע, סוף פרשה הקודם, פרשת בעלותך, גם המרגלים בפרשת השבוע, פרשת שלח, מדברים לשון הרע על ארץ ישראל. רש"י מסביר שהתורה הצמידה את שני הסיפורים האלה בכוונה, כדי שנשים לב שהמרגלים ראו את מה שקרה למרים, אבל לא למדו לקחו בלשונו, רשעים הללו ראו ולא למדו מוסר. שימו לב, זוהי הגדרה חדשה לגמרי למילה רשע. רשע זה אחד שקורא לידו אירוע דרמטי, במקרה של המרגלים דיברה לשון הרע, וכל העם חיכה לשבוע עד שיתחלים, אבל, אני חוזר, רשע זה אחד שקורא לידו אירוע דרמטי, אבל הוא חי על אוטומט, לא מתבונן, לא שם לב, לא מסיק מסקנות אישיות מועילות ממה שקורה מסביבו. יש את הבדיחה הזאת שאחד נוסע בכביש 4, מי שגדל בו עתניאל, זה כביש ראשי בארץ ישראל, כביש 4, אוקיי? מאמי, אתה בכביש 4, תיזהר, אמרו עכשיו בגלגלת שזה משוגע אחד שמסנג כיוון התנועה. הוא אומר לה, משוגע אחד, כולם פה משוגעים. אוקיי, והוא לא, כן, הרשע הזה, כן, שלא נדע. נמשיך מה כותבת סיוון רב מאיר. פרשננו כותבים שאפשר ליישם זאת כל הזמן. פשוט להתחיל להסתכל על האירועים, לא רק כדי להביע דעה, אלא כדי להסיק מסקנות אישיות, תכלס. כשאנחנו כועסים כעת על התנהגות הפוליטיקאים, צריך במקביל לבדוק האם אנחנו עלולים להתנהג כך בחיינו האישיים, חלילה. במקום רק לשמוח שהקורונה נגמרה בישראל, לבדוק מה למדנו ממנה לעתיד. כל אחד כמובן מוזמן להוסיף דוגמאות משלו, על מה שהוא לומד בימים אלה מכל המאורעות, כדי לא לתת למציאות לחלוף לידינו, בלי לשנות אותנו. כי אם לא תשנה אותנו, אנחנו בגדר, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אדמור מקומרנה, היכל הפרשה פרשת ויגש. אני מדלג באמצע שם, כי שמעתי ממורי, כי בידיעת אדם שהשם יתברך מלוא כל הארץ כבודו. וכל תנועה, מורי זה הבעל שם טוב הקדוש. וכל תנועה ומחשבה, הכל ממנו יתברך. אז בידיעה הזאת יתפרדו כל פועלי אבן, ויראה שאין שום מחיצה מבדיל בינו יתברך ובין האדם. ובאמת, כמה פעמים צריכים להתפלל על זה תחילה. ורק מספיק את זה, צריך להתפלל על זה. שיזכה השם להאיר עיניו, שיקבל הכל באהבה, ושיראה ויאמין ששם איתו אמו השם יתברך, ואחר כך שיסדר שבחו, אזי ממילא נהפך הכל לטוב. וכאשר שמעתי ממורי שאמר לאדם אחד, תקבל כל הבא עליך באהבה, ואז יהיה לך עולם הזה ועולם הבא. וישיבו, מה אמר אותו חסיד הבעל שם טוב? וישיבו, שיתפלל, שייתן השם יתברך כוח לקבל הכל באהבה. וישיב, אמת אמרת. שצריכים להתפלל על זה, וזהו טעם על דכתיב התפלל, ואחר כך יסדר שבחו, וכולי וכולי וכולי. כלומר, הכוונה של אמונה בהשגחה פרטית, זה להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים הפרטיים שלנו בגילוי, במודעות. לדעת שהוא משגיח, שהוא רואה, שהוא שומע, שהוא מקשיב, שהוא יודע מה קורה. עכשיו, ככל שאדם יכניס את הקדוש ברוך הוא יותר לחיים שלו, אז הוא יחיה בצורה יותר נכונה, יותר רגועה, כשהוא יודע להסתכל בפרספקטיבה נכונה, במבט נכון. אחד הדברים שהכי מפרים לאדם לנהל את החיים שלו מתוך רוגע, מתוך שלווה, זה החשש מפני העתיד. זה התפיסה של חוסר שליטה מול המאורעות בהווה או בעתיד, נכון? אבל ברגע שאדם מפנים, הכל מנוהל ומושגח בשליטה. יש בורא, יודע מה הוא עושה. הכל בקונטרול, באופן מוחלט של הקדוש ברוך הוא. גם הפרטים הקטנים שעוברים עליו, הנה באתי להכין לי פה את התתי לפני השיר, נשפח עליי פה מים חמים פה על ה... ואמרתי, דקה לפני, בסדר, נו, ברוך השם, השגחה פרטית, גם זה השגחה פרטית, ברוך השם. עוד לא הגעתי להרגשה שהחתם סופר, להבין למה זה בא, מה אני לומד מזה, חוץ מזה שזה היה חם מאוד, אוקיי? אבל ברוך השם, אני צריך להיזהר יותר, שאני לוקחים מהמיחם של אורנה, כן, במשרד למעלה. בסדר, ברגע שאדם מפנים את זה, אז גם אם הוא לא תמיד ידע לפרש, למה נשפח עליי המים הרותחים על המכנסיים, נשים אותם בכניסה בעזרת השם. השאלה היא באמת מוזיל את זה או לא. אבל הוא אומר פה... אוקיי, אז אני אומר, אני לא יודע לפרש. אני אומר, זה מה השם יתברך. אני מסכים, זה מה השם יתברך. אני לא יודע למה זה הגיע. פה, גם אני יכול להציג, אנחנו לא מתואמים, ונבטם, נכון? התחלפנו וואטסאפים, אבל אנחנו לא מתואמים, ש... זה שאלה טובה. אז אם אני לא יכול לפרש, מה זה עוזר לי? אתה אומר, טוב, זה הכל לטובה. אבל מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני? אז בואו...
זה גורם לאולי תצטבעות
אבו. בואו נראה מקור הבא. רבי אהרון רטה, מייסד חסידות תולדות אהרון, של עצמו, הבן שלו, כן, החתן שלו, הקים את אורה קוראיתי בתימת חסידות שומר אמונים. נשים אספת לו שומר אמונים על יסוד החסידות והאמונה על פי החסידות. זה השגחה פרטית פרק י"ד, הקטע הזה מודפס אצלי בחדר בבית, אני ככה איתו, מה שנקרא, תראו מה הוא כותב. יש לו פרק שלם, שער נקרא שער השגחה פרטית. מאמר השגחה פרטית עם 15 פרקים בערך, התקתי פה עם פרק י"ד. כי צריך לקבל על עצמו אמונת השגחה פרטית ועם השם על כל דבר קטן וגדול. אין שיראה לו איזה צחס ושלום או כל דבר שמזדמן לפניו, הן לטוב והן לרע. וכל שבא לפניו לפני עיניו, ותכף יקבל לנפשו ותוכיות לבבו האמונה בהשגחת פרטית. לא רק בשכל, גם בלב. כי מלבד שבקד המצוות עשה, מתארג המצוות לפי דעת הסמג והסמק, ולפי דעת יתר המפרשים היא על כל פנים מצווה מן התורה, שהיא וידעת עם לבביך, כי כאשר יסר איש את בנו, אדוני יוכל מייסריך. דהיינו, כמו שאב מייסר את בנו בוודאי בלי ספק שכוונתו רק לטובתו, כך הכל יסורים שקדוש ברוך הוא מביא על האדם ולטובה ולהתחסד עמו. כאשר נפסק בגמרא בברכות עשה, כן, אלו ואלו יסורים של אהבה הם, הגם שיש מיתות רב תפילה, את אשר יואב השם יוכיח, וכן על כל דבר קטן שיראה לו, גם שנתהפך חלוקו, בגמרא בערכין, כן, הוא בא להושיט יד להוציא את החולצת שבת, את החולצה של חול, בא להוציא מטבע, יצא לו במקום 20 אגורות, 10 אגורות, ברמה הזאת, בא לפתוח את המפתח מהצרור, מקום המפתח של הכיתה, המפתח של הבית, דברים האלה, זה השגחה פרטית. ואפילו כל מיני צער קטן הנוגע לו, לא אשתו, לזרוס השלום, או מטלטליו, יאמר זה הנוסח. הוא אומר, הלכה למעשה, אני אומר את זה הרבה. כן, פתאום אתה באפין את התה, נשפח המלח מקום הזה, נשפח עכשיו, עכשיו לא הספקתי. מים חמים מהמחם, שלא נדע, כל דבר קטן. אני מאמין באמונה שלמה. שזה הצער והאיסורים שבא לי, ובהשגחה הפרטית, מאים השם. והנני מקבל עליי באהבה. וכל זה בא לי מסיבת אבונותיי הרבים. וצדיק אתה השם על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. ויהי רצון שיהיו אלו האיסורים לכפרה על אבונותיי הרבים. ואם בעת רוצה לומר גם כן, ולהקל בזה צער שכינת עוזנו, כי וכל בצערן של ישראל. והנה מצד הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתוודות על החטא והאבון שבסיבתם. בא לי אלו האיסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין איתי יודע עד מה. לכן יהי רצון מלפניך, אבי שבשמיים, שתמחוק ותשחית החטא והאבון לפשע שגרמו לי אלו האיסורים. וימתקו כל הדינים מעלם הכל ישראל, ויתהפכו כל תופים לטובה, וימשוך חסדים טובים וגולים לנו כל בית ישראל, עד עולם, אמן. אני כבר באמת מונח בקטע הזה. אצלי בבית, בשולחן, טק טק פתח, זה... ממשיך השומר אמונים ואומר, ובזה הנסח שיומר בכל ליבו, יקיים 5 מצוות. אחד אמונה בהשגחה פרטית, ומה זה מהשגחה פרטית? שהוא מצוות עשה, אנוכי השם אלוקיך. אנוכי, זוכרים? זה העיקרים הראשונים. כן, מציאות השם יתברך. מצווה שנייה, להצדיק דינו של השם, שהוא מצווה תעשה מדרג מצוות, לדעת הסמג והסמג, שהוא מהכתוב וידעתם, קראנו את זה וכו'. מצווה שלישית, מצווה ג' מצווה תעשה של תשובה ווידוי, שהוא מהכתוב ואיש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם, וגומר ויתבוא את חטאת אשר עשו. מצווה רביעית, לעורר רחמי הכנסת ישראל, שזה בכלל מצווה תעשה של והלכת בדרכיו, כי כן דרכי אלוקינו לרחם ולחוננו ולהשפיע תמיד. מצווה חמישית, מקיים מצוות תעשה מדברי קבלה, שהוא חסד ומשפט עשירה, ודרשו רז"ל עם חסד עשירה ועם משפט עשירה, ועוד רשו שם בגמרא, בהשם הלל דבר, באלוקים הלל דבר, הלל דבר זו מידה טובה, באלוקים הלל דבר זו מידה פורענות, ואם משתתף גם כן בצער שינת וזנו, אז מקיים מצוות עשה אם ישכח ירושלים שכח ימיני, שהכוונה שלו ישכח צער שנה כבכל, שעושות ישכח ימיני. אומר השומר אמונים, שימו לב, וטוב שידע זה הנוסח בעל פה, ואם יאמר זה הנוסח, אז נמתקים ממנו בעזרת השם כל הדינים, ויתהפכו כל הצירופים לטובה, ויהיו האיסורים כפרה לכל עוונותיו, בפרט אם ירגיל עצמו לומר זאת גם על כל דבר קטן. כן, הדברים הקטנים, הפינט, בקטנה, לא קריטי, לא, תגיד את זה גם אז. אז אין שיעור לגודל נחת רוח שיגרום לקדוש ברוך הוא בזה. ושמחה בכל העולמות, כי דרכו של אלוקנו לנסות את האדם באמונתו. ואם מתחזק באמונה, באמונת השם, אז גם אם נגזרה עליו דרך ושלום, נמתק הדין מעליו. טוב, צריך לסיים, אז נסכם. תכלס, מה בין שיטת הרמב״ם לשיטת החסיד והבעל שם טוב? הקדושים. רמב״ם קדוש, בעל שם טוב הקדוש, מה ביניהם? אז לכאורה, זה נכון. לכאורה, אדמור מקומרנה, בספרו אחד לברכה של פרשת בראשית, של קטע שבו מפשט נדגים לקראי אמונה, שנקרא דרך אמונה, אז הוא סבור שזה בעצם החילוק בין הרמב״ם, בפירוש המשנה, גם על פרק חלק, שדיבר על השגחה כללית ופרטית ומורה נבוכים, לבין בעל המסדר בסידור. זוכרים שדיברנו שבוע שעבר שבעל המסדר בסידור שינה את הנוסח והכניס פסוק, היוצר יחד ליבם, רגע, אבל זה לא פסוק שהרמב״ם מביא בפירוש המשנה, נכון? תראו מה אומר קומרנר. אחר שמפסוקי הרב, הרב זה הרמב״ם, לא מוכיח אלא השגחה כלליות, כל הפסוקים שמביא הרמב״ם בפירוש המשניות, גם על פרק חלק, זה השגחה כללית. אז בעל המסדר מביא הוא פסוק מה שאין דרכו להביא לשום פסוק, כי בכל העיקרים שמח עצמו על פסוקי הרב, פסוקי הרמב״ם. וכאן הוכרח להביא פסוק היוצא יחד ליבם, מביא כל מעשה עם פרש רשי, מה זה בשם רשי, כן, מה זה לב, במראה בראש השנה, ראינו את זה, נכון? לב כולם יחד, ויודע כל המחשבות, כי בין הרב גם כן לפתח פסוק על השגחה פרטיות של כל פרט, כן, של כל פרט מחשבות וכו'. ואחר כך מבהירה שרבותינו ישיבו, אין ממכון לשבתו, השגיח יחד ליבם, מצרים ותרשו מכאן שכולה נסכם בזכירה אחת, השגחה פרטית, אין שם דבר רשי. אומר עקום ארנר, הרב לא התכוון להשגחה פרטית. הוא דיבר על השגחה כללית, מפורש המשניות. בא בעל המסדר, כנראה היה חוסיד, הוא קדם הרבה תחסידות בכמה מאות שנים לפני החסידות, ושינה את הנוסח כדי שזה, אצל עקום ארנר, העיקר הסירי, הכותרת שלו, אמונה בהשגחה פרטית. לפי הרמב״ם. ולכן בעל המסדר הבין בזה, שינה, והביא פסוק אחר כדי ללמד אותנו יוצא חליבם, כן? כולם מסכים מסכירה אחת, אבל גם כבני מרון, נכון? דיברנו על כולם יחד או בני מרון. אבל הרבי מובא בצטותו מגן עלינו, סובר ומחדש, שאין שום סתירה בין הבעל שם טוב הקדוש לרמב״ם הקדוש. הם עולים בקנה אחד. שניהם סוברים ומאמינים שיש השגחה פרטית, אבל יש לה שתי רמות. יש שני זוגים. יש השגחה פרטית חיצונית, ויש השגחה פרטית פנימית. השגחה פרטית פנימית פירושה השגחה פרטית שההתערבות האלוקית בה נראית. היא בולטת לנו, כולם רואים, וואו, איך, מה, יצא לך טרמפ, התחתנת, פילה פלאים, אוקיי? זה השגחה פרטית פנימית, כולם רואים אותה. היא לא מכוסה בדרך הטבע. מה? לא, זה פנימי, כי אתה רואה פה, אתה מבין מה הפנימית הכוונה של השם. אתה ברור מה הוא רוצה פה. היא לא מכוסה על ידי הטבע. אבל הרבי מסביר שהרמב״ם וסיעתו שדיברו השגחה פרטית מסוג הזה, היא נמצאת, אבל איפה היא נמצאת? רק אצל האדם השלם, שעובד מאהבה, נכון, והוא זוכה להשגחה פרטית. אבל בשער המין, המדבר, הצומח או החי, זה למה שאתה אמרת בעצם, זה השגחה פרטית חיצונית. כלומר, הקש הוא באמת מונח מצפון לדרום ומזרח למערב. למה? בהשגחה פרטית. אבל אנחנו לא רואים את זה, מבחינתנו למה זה ככה? כי בשעות ערב יש פה עכשיו איזשהו שקע ברומטרי שהביא את הרוח מהים ושינתה את זה ככה. כלומר, אני יכול להציג את זה בכלים של הבריאה, מבחינה חיצונית, אבל מבחינה פנימית. זה דומה בין זה. לכן, לפי ההשגחה, הסוג השני, ההשגחה הפרטית החיצונית, היא ההשגחה הפרטית שמנובשת בטבע. וההתערבות האלוקית לפרטי פרטים נעשית באמצעות חוקי הפיזיקה, הביולוגיה וכולי. ולכן זה לא נראה כהשגחה פרטית, אלא כאילו תמיד ממנו עצמו. אבל לא, הגרגיר חול שהגיע לפה או לשם, זה בהשגחה פרטית.
אבל לכאורה גם הפנימית היא בחוקי הטבע, לא?
נכון, אבל זה, אבל כל אחד יכול להגיד, אין נס. אין, ברור שזה נס. אוקיי? אם אתם אוהבים מכבי או כדורסל, והוא זורק בשנייה האחרונה מסוף המגרש ופוגע, עכשיו, למה הוא קלה? כי המכניקה הייתה מתאימה, והוא עושה את העצבות כמו שצריך, מנהל את המרפק, והקשת הייתה כמו שצריך, והכל, ולא סגרו לו את הזווית ראייה, אז פגע, אוקיי? והוא עשה את זה 80 פעם ויחתיר עכשיו פגע. אני עכשיו בשנייה האחרונה באיזה... נס. הנס של גיריס, נס מילאנו, you name it, אוקיי? וכולי וכולי וכולי. טוב, הרבה... מה? רגע, אחד, שוב פעם?
לפי הרבי מלובביץ' יש את הרמב״ם, מה זה השגחה כללית?
לא, השגחה הכללית, מה שאצל הרמב״ם? הוא אומר, השגחה הכללית אצל הרמב״ם זה מה שקורה בעצם על, על הכל הלא יהודי השלם. כל מה שקורה בחוקי הטבע, כל ההתנהלות של הבריאה, המסגרת, התוכן של הבריאה, דיברנו על זה שבוע שעבר, זה השגחה פרטית. רק שהאדם לא חווה את זה השגחה פרטית, כי הוא חושב שזה במסגרת חוקי הטבע.
זה כאילו השגחה חיצונית.
כן, השגחה פרטית חיצונית, אוקיי? זהו, יש עוד הרבה, תם ולא יש הרבה מה להרחיב, שתתקן בהשגחה פרטית, לעבוד שם ידח ממחשבה, דיבור ומעשה, ובעזרת השם, בשיעור הבא, העיקר 11, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.